אז הנושא של השיחה הערב, המטרה והדרך, אותו דבר, או היינו הך, ובקיצור, ארבעת האמיתות המשחררות. אז מי שמכירה, מי שמכיר, ארבעת האמיתות, דרך כלל קוראים להם הנאצלות, או ארבעת האמיתות של האצילים, זאת בעצם הדרשה הראשונה, או מיוחסת להיות הדרשה הראשונה שאותה נתן הבודה, אחרי שהוא, מה שנקרא, התעורר. אחרי שש שנים בערך של תרגול מאוד מאוד אינטנסיבי, הוא ראה, הוא הבין, ככה זה בכתובים. ואחרי עוד תהליך די ארוך, שנמשך עוד כמה וכמה שבועות, הוא בעצם התחיל ללמד, ומאז הוא לימד כל חייו, הוא התעורר בגיל 35, לימד עד שעזב את הגוף, עד גיל 80, ככה, בכתובים. האמת, האמת היא שכשקוראים בסוטרות, בטיצ'ינג הקדום, אז בעצם מגלים ש... המפגש הראשון שלו היה עם איזה מישהו מאיזה כפר, פשוט הלך לו בדרך ופגש לפני שהוא החליט שהוא מלמד, לפני שהוא בכלל כן, סידר את זה בראש. והמישהו הזה שאל אותו, מי אתה? משהו במאור הפנים שלו היה כנראה יוצא דופן. והבודה היה סידהרת גוטמה שפתאום הפך להיות בודה, אמר לו, אני המואר, אני זה שניצח, אני ואני ואני ו... מי שאמר לו וואלה, תודה רבה, לך לשלום, וחתך. ממש ככה. לא התחבר. לא התחבר לבודה, לא התחבר למה שהיה לו להגיד. יכול להיות שזה בין השאר, אנחנו לא יודעים, אפשר רק לנחש, אבל אחד הדברים שגרמו לו לסדר בצורה קצת אחרת, את מה שהוא הבין. ויש אסכולות שונות שגורסות, שזאת בעצם לא הייתה הדרשה הראשונה, והלימוד הראשון, או השנים הראשונות שהוא לימד, הוא לימד חומרים הרבה יותר, אפילו, אני לא אגיד אזוטריים, אבל הרבה יותר קשים להבנה, ובטח לא פרקטיים וסיסטמטיים, כמו שמופיעים אחר כך בכתובים. אבל בכל אופן, הדרשה הזאת, שנחשבת הדרשה הראשונה, אודות הנעת גלגל הדרמה, הדרמה, התורה הבודיסטית, התרגול, הלימוד, היא דרשה מאוד מאוד מסודרת. והיא כוללת בתוכה ארבע אמיתות, מין ארבע אקסיומות. ערן הזכיר לי קודם שאחד המורים, חברים שלנו לדרך, סטיבן בצ'לור, אוהב לקרוא לזה ארבע משימות, שזה מאוד ניו אייג'י. נכון להיום, טוב שזה בעברית. אבל בכל מקרה, ארבעת המשימות או ארבעת האמיתות האלה מכוונות בעצם להביא את התודעה שלנו, את התודעה של התלמידים או את אלה ששומעים להתעורר, להשתחרר. יכול להיות שזה יקרה ככה, תקשיבו טוב טוב, זה קורה לפעמים, ריטריט, כל ריטריט, אחד, שניים, אופס, וכל השאר, זה אלה שלא חוזרים. אבל האמת היא שבשביל רוב השאר זה תרגול כדרך חיים. זה לשמוע את זה שוב ושוב ושוב, ויותר מלשמוע את זה, זה לתרגל את זה שוב ושוב ושוב. אז יש גם את האלמנט הזה וגם את האלמנט הזה. ובכלל נשאלת השאלה לגבי כל הסיפור הזה של דרך ומטרה. אני לא יודעת אם יצא לכם פעם לנסות להגיע לאנשהו. נכון? יצא לכם פעם לנסות להגיע לאנשהו, אני אהיה קצת יותר ספציפית, נגיד לראש הר. יצא לכם פעם מין דבר משונה שבני אדם עושים. נגיד נמלים לא ממש דחוף להם להגיע דווקא לראש הר. אבל יוצא לי לפעמים, כשאני מטיילת עם, בוא נודע על האמת, בני המין השני, בדרך כלל נגועים בזה יותר, יש איזה ראש הר ממש רחוק, בדרך כלל הכי רחוק שאפשר לראות באופק, לשם חייבים להגיע. למה? מה זאת אומרת? זה שם, נכון? מה שהאוש טיפס על האברסט אמר, למה? כי הוא היה שם. אוקיי. אז הולכים לראש ההר, וחם, וזה, וככה, והולכים, והולכים, והולכים כדי להגיע לאן? לראש ההר, נכון? ואז מה קורה? מטפסים, 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 ויש ככה את הפסגה שלפעמים נגלית ולפעמים נסתרת, וכאילו יש איזו מטרה, נכון? והרבה פעמים הדרך היא כאילו מין נזנחת. זה קורה הרבה בשביל ישראל, אגב, או בשביל הגולן, שזה ממש, ממש שביל שווה ללכת בו. הדרך היא כל כך יפה, אבל אם החלטנו שיש מטרה, הרבה פעמים הדרך מתחילה להתעמם לנו. יכול להיות שנחשוב הרבה על המטרה, או אפילו לא נזכור למה אנחנו הולכים ונהיה עסוקים בכל מיני דיבורים, 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 אם אנחנו הולכים עם מישהו, או אם יוצא לנו ללכת לבד, אז המון 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 דיבור פנימי, כמו ששמתם לב שקורה כאן. אוקיי, ואז נגיע, נכון? הגענו. נכון? יש רגע כזה של... אהה, הגענו. ואז מה? יכול להיות שננוח רגע שניים, עד שהרגע הבא יביא איתו מחשבה, שתגיד, וואלה, ראיתם את הפסגה ההיא שמה? אולי עכשיו לשם. תקשיבו לזה באוזניים יחפות. אוקיי? אפרופו הליכות. אוזניים יחפות. מה זה אומר? לא לקפוץ מיד למסקנה. זה לא טוב ולא לא טוב. אנחנו רוצים להבין פה משהו. יכול להיות שזה בכלל לא ראש הר. יכול להיות שזה משהו שנורא רצינו אותו. משהו אחר. נגיד, לסיים את התואר. יצא למישהו פעם לסיים תואר במשהו? יותר מדי תארים, בוא נודע על האמת. מה זאת אומרת לסיים תואר? מה קורה בסיום התואר? טוב, חוץ מהטקס שאף אחד לא הולך אליו. כמעט אף אחד לא הולך אליו. אבל מה הופך אותנו לכאלה שסיימו תואר? אוקיי, אז למדנו את השלוש שנים, זה BA רגיל או כמה שזה לא יהיה. ואז מגיע הרגע שבו הגשנו את העבודה האחרונה או את הסמינריון האחרון וקיבלנו את ההערה האחרונה ותיקנו שוב והגשנו שוב וקיבלנו איזה, כן, איזשהו נייר כזה שכתוב עליו איזה משהו ויש פה איזושהי הוכחה שסיימנו תואר, כן? הגענו. הגענו? מה ההבדל בעצם בין הרגע שקדם למעטפה הזאת שהגיעה בדואר ובין הרגע שאחרי? האם באמת מהותית יש איזשהו הבדל? אז אוקיי, פרקטית, הולכים למקום עבודה ואומרים, נגיד, יש לי תואר כזה וכזה, ויש לזה כל מיני השלכות, אבל בפנים, בפנים, הרגע הזה של ההגעה, של סיום התואר, האם הוא מהותית אחר? אותו דבר ב... אירועי חיים כמו להתחתן, או לנסוע להודו, מאוד מומלץ אגב, השני. אבל בעצם מה קורה, לא, גם להתחתן זה בסדר, עשיתי את זה כמה פעמים. מה קורה שאנחנו מגיעים ל, קודם היינו לפני, ועכשיו אנחנו שם. כל כך הרבה פעמים אנשים חוזרים ומדווחים לי על הגילוי הזה ש... וואו, גיליתי שאני לוקחת את עצמי איתי לכל מקום. נסעתי כל כך רחוק. יחד איתי. והודו, בעצם, או מה שזה לא יהיה, ארצות הברית, סיני. הופכים להיות... עוד אירוע שלא שונה מהותית מאירועים אחרים בחיים שלנו. כי אנחנו לוקחים את עצמנו איתנו. ומה זה עצמנו הזה שאנחנו לוקחים? אז קודם כל, ואולי בסוגריים, ואולי זה יהיה המשפט הכי חשוב פה הערב, שאני רוצה להביע הרבה הערכה לכולכם כאן. זה לא מובן מאליו שאתם עוד כאן. זה לא פשוט. זאת אומרת, זה פשוט, אבל זה לא קל בכלל להתמודד עם עצמנו הזה, עם מה שאנחנו פוגשים, על הקרית, שעה אחרי שעה, יום אחרי יום. ובאמת זה מין מסע גיבור, מסע גיבורה מאוד אישי ומאוד פרטי של כל אחת ואחד מכם, שיש פה אלמנטים, אולי אפילו רוב האלמנטים שלו, מאוד לא פרטיים, מאוד אנושיים. חלק מהתמונה של להיות אנושי, והדבר הזה שמשאיר אתכם כאן, שבכלל הביא אתכם לריטריט, רוב הסיכויים שבכלל אי אפשר לקרוא לו בשם, אפשר להגיד אותו, אפשר להסביר באמת, אוקיי, למה אנחנו כאן? יכול להיות שניתן כל מיני הסברים מהמיינד, אבל משהו הביא אותנו לכאן, אתכם לכאן. משהו משאיר אתכם כאן למרות שזה קשה. יש פה איזשהו טעם, איזשהו טעם של חופש. והדרשה הראשונה של הבודה מדברת בדיוק בדיוק על זה. לפני כמה שנים הייתי בהודו עם בן הזוג שלי, ואני הלכתי לתרגל באיזה ריטריט, והוא הלך למקום אחר, לסלף ריטריט, זה היה בדרום, בעיירה קטנה שנקראת טירו, שזה קיצור שם חיבה לשם ארוך, טירו ונמלאי. מאוד מאוד מומלץ להיות שם. בכל מקרה, היה שם לפני הרבה שנים מורה רוחני בשם רמנה מהרשי, כבר לא בחיים, ויש אשרם גדול מאוד שנבנה, וככה הטיצ'ינג שלו שם, יש הרבה הרבה התרחשות והרבה תכונה שקורית באשרם הזה, ויואב הבן זוג שלי הלך לתרגל בסלף ריטריט באשרם הזה. והוא סיפר לי אחר כך, ככה נפגשנו בסוף הריטריט, כל אחד ככה ממקום אחר, והוא סיפר לי שהוא הגיע לשם, אז ככה אתם מגיעים לאשרם, וככה הרבה תאומים מראש ואימיילים וככה, והמנג'ר, הם כולם ברעמינים, וזה חלק מהסרוויס שלהם. אז ככה בדק ברשימות שלו וראה איזה חדר מאוד מאוד צנוע, כן, אפשר לתת, וככה הסתכל ובדק, ויואב, בן זוג שלי, אמר לו, שאל אותו כזה, אם זה חדר שקט, because I want a quiet room. והברעמין ענה לו, זה היה כבר לפני כמה שנים, ומאז משפט שנשאר אצלנו בבית הרבה, quiet is in the mind. אוקיי, הפלא ופלא, כן, זה מסתבר, כן, נכון, עם כל ההמולה וכל הרעש, והמקום שלנו מאוד מאוד אנושי, שכל כך רוצה שהתנאים יתאימו בדיוק בדיוק למה שאנחנו חושבים שיהיה לנו הכי טוב, בסופו של דבר מה שיוצר את ההבדל, זה התודעה שלנו עצמה. Quiet is in the mind. זה יכול להיות הרבה צלילים בחוץ, ובכלל לא נשים לב אליהם. כי משהו במיינד שקט. ולהפך, אנחנו יכולים להיות באווירה מאוד מאוד מתוקה ושקטה של ריטריט, בן דור, הרוח, נושבת, מאוד רומנטית, רוח של אוקטובר, סוף סוף, בענפים של העץ, ואצלנו טורנדו, בפנים. האמת הראשונה שהבודה דיבר עליה אומרת בפשטות, יש דוקה. מילה בסנסקריט, בפאלי, דוקה. יש דוקה. מתרגמים את זה הרבה פעמים כסבל. אבל זה לא לגמרי תרגום מלא, כמובן. אפשר לתרגם את זה כאי נחת, חוסר סיפוק, אי סביעות רצון. יש את זה בחיים. והבודה הסביר, למשל, מחלה זה דוקה. זקנה, דוקה. להיפרד מדברים או מאנשים שאנחנו אוהבים, זה דוקה. להיות עם דברים או אנשים שאנחנו לא אוהבים, דוקה. כל כך הרבה אירועי חיים נכנסים בתוך התיאור הקצר הזה, ועוד ועוד. אם אנחנו מפרקים רגע את המילה הזאת לשתי המילים שמרכיבות אותה, דו וקה, אגב, מי שמעניין אותו שפות עתיקות, אז דו זה קשה, וקה זה לשאת, או להיות עם. קשה לשאת, קשה לשאת. וכבר בהגדרה הזאת אנחנו רואים שיש פה תיאור של משהו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה על מציאות אינהרנטית, שאגב אין דבר כזה, אבל המיינד יוצר אותה, לא חשוב. אין פה משהו אינהרנטי קשה. יש פה משהו שקשה לשאת אותו. זאת אומרת, מדובר פה על היחס שלנו אל החיים. האופן שבו התודעה שלנו פועלת, עובדת, באופן טבעי, מייצר מערכת יחסים שיש בה דוקה. אבל מה? זה לא בלתי הפיך. זה החדשות הטובות. קודם כל, להבין שזה המצב. וזה נורא מעניין כי אחד הדברים שהבודה אמר זה מי שמבין את הדוקה, מבין גם את הביטול של הדוקה, את הסיום של הדוקה. מי שמבין עד תומו את הסיפור הזה של דוקה, של קשה לשאת, זה קיצור הדרך. אני מקווה שלא תחזרו לריטריטים הבאים. Got it? דוקה. מה זה? מה זה אומר? איך זה מתבטא? איך זה מתחיל? למה זה ממשיך? איך זה נגמר? אז זאת האמת הראשונה. כשאנחנו מבינים את זה עד הסוף, ותכף נתייחס לזה קצת יותר, זה בפני עצמו יכול לשחרר אותנו. האמת השנייה, כן, לחלק מכם שזה עדיין לא קרה, האמת השנייה מדברת על הסיבה בעצם. בעצם מה קורה שם? מה המכניזם הזה? בואו ניכנס קצת לאובי הקורה. מה המכניזם של הדוקה? מה קורה שם בעצם? למה בעצם יש משהו שכל כך קשה לנו לשאת אותו? מה קשה כל כך? מה הופך את הדברים לקשים לשאת אותם? יש משפט זן שאני נורא אוהבת, שאומר באנגלית, A mountain is not heavy, unless you try to lift it. הר הוא לא כבד, אלא אם כן את מנסה להרים אותו. נראה לנו נורא כבד, נכון? אנחנו מסתכלים על הר, אחרי שירדנו ממנו, קודם. וואו, זה נראה כבד. עכשיו, מה הסיפור של כבד? כבד זאת הגדרה שהיא רלוונטית רק אם אנחנו שוקלים אותו. אם אין משקל בעולם, אז אין משמעות לכבד, נכון? אז הוא כבד או לא כבד? לא זה ולא זה? גם זה וגם זה? אלה לא סתם שאלות פילוסופיות. מה קורה לנו שאנחנו מנסים בכל הכוח להרים משהו? לדחוק משהו? להילחם במשהו? להיאבק במשהו? דוקה. אחת ההגדרות, אגב, שאני מאוד מרגישה שהיא מדויקת בשבילי לדוקה, זה דווקא לחץ. כן. אפרופו כובד, אפרופו האלמנטים האלה של של החומר. ואנחנו יכולים לגלות את התנועה הזאת של לחץ, בין אם היא מאוד גדולה, והיא יכולה להתבטא הרבה פעמים כחרדה, או כדיכאון, או כשיפוט עצמי, ביקורת עצמית, ביקורת על אחרים, שליליות, וכו' וכו' וכו', או כנהייה אחרי משהו. או מאוד מאוד קטן, תנועה מאוד קטנה של This is not okay. במקום להיות, יש ביטוי של מורה בשם ג'ון דה רויטר, שמדבר על deep okayness. באלטרנטיבה השנייה של deep okayness, שזה באמת מצב מאוד מתוק להיות בו. במקום זאת, רוב הזמן, יש כל הזמן תנועה כזאת. של לחץ. וכבר אתם רואים, אני עושה תנועה כזאת עם הידיים. מה אומרת האמת השנייה? היא מדברת על הסיבה. מה קורה שם? בעצם מדובר פה על מילה בסנסקריט שנקראת תנהה, שהפירוש המילולי שלה הוא צמא. מדובר פה, בכל מיני סוטרות זה מוסבר קצת אחרת, אבל מדובר על התנועה ש... נעה בתוכנו, מתחילה אולי בקטן ככמיהה למשהו והופכת, צוברת תאוצה בדרך, הופכת להיות השתוקקות, וההשתוקקות הזאת הופכת להיות אחיזה, הצמדות, האחזות. וכל התנועה הזאת היא מונעת ממה שנקרא בורות. לא במובן של, לא יודעת מה, טיפשות, אלא במובן של אי ידיעה. במובן של חוסר הבנה. פשוט חוסר הבנה בסיסי של איך הדברים מתנהלים. בודה אומר, זה כמו להחזיק גחל אוהד בכף היד. הבורות, כאילו החוכמה תגיד, תשמתי אותו. כן? זה כואב. הבורות תגיד, תחזיקי חזק. זה מה שאנחנו עושים. זה הדימוי שהוא נתן. ממש להדק את האגרוף סביב גחל אוהד. האמת השנייה באמת מדברת על זה, על התנועה הפנימית שלנו כלפי כל דבר ועניין, שהיא תנועה של אחיזה. ואחיזה זה גם צמא, כן, למשהו שאין לנו עכשיו אנחנו רוצים אותו, וגם צמא למשהו שקיים עכשיו אנחנו רוצים שהוא ילך. כן? אותה תנועה בדיוק. זה אחיזה, הדיפה, אותו דבר. יש סיפור אמיתי. שממחיש את זה ממש ממש טוב. וזה סיפור שחלק מכם שמעו אותי מספרת אותו שוב ושוב. יש לו קצת שיפורים ושכלולים בזמן האחרון. והסיפור הזה מדבר על איך תופסים קופים בהודו. הפעם כוכב הסיפור הוא אגוז הקוקוס. שהחליף את הבננה. יותר הגיוני, נכון? מסתבר. יש את זה ביוטיוב אגב, אפשר לראות את זה ממש, מישהו שלח לי פעם, זה על אתיופיה, אבל אני חושב שבהודו זה אותו דבר. לוקחים קופסת עץ קטנה, כן, סגורה לגמרי מכל הצדדים שלה, לפני שסוגרים אותה שמים בפנים אגוז קוקוס, ומשאירים באחת הדפנות חור קטן, בקוטר שבדיוק מספיק כדי שהקוף יצליח לדחוף פנימה את כף היד שלו. קושרים את הקופסה הזאת טוב טוב לעץ או לאנשהו ומסתלקים. קוף קולט שקורה שם משהו, הוא ראה שהציידים הלכו, וניגש כזה לרחרח מה העניינים. קולט, רואה, מריח את אגוז הקוקוס בתוך הקופסה. עכשיו שימו לב, אין פה שום טריק. לא צונחת עליו רשת מלמעלה, לא נפארת איזה תהום מלמטה, שום דבר לא מחשמל אותו. משהו נורא פשוט. קופסה, אגוז קוקוס, וקוף אחד. מאוד גרידי. אולי הוא צמא. אולי הוא רעב, קולט את אגוז הקוקוס, דוחף את היד שלו פנימה, אוחז באגוז, ומה קורה עכשיו? מה קורה? לא יוצא. למה לא יוצא? החור לא מספיק גדול. פשוט, כן? נורא פשוט. לא יוצא, נכון? אוקיי. אז מה הקוף המסכן מנסה לעשות? הוא מנסה בכוח, נכון? הוא מנסה בכוח, הוא מנסה מפה, הוא מנסה מפה, הוא מנסה מפה. עכשיו, עם אגוז קוקוס זה הרבה יותר מוחשי, נכון? אשר עם בננה. פעם הסיפור היה על בננה, אבל בננה אפשר למרוך. אגוז קוקוס אי אפשר למרוך. הוא מנסה, 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 וכמובן שלא מצליח. כי למה? מה הוא צריך לעשות? שחרר, נכון? ותר, להניח, להרפות. הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל, אמיתי. הוא לא יוותר, למה שהוא יוותר? זה האגוז שלו, הוא ראה אותו ראשון. שלו. הוא נגע בו ראשון. אם הוא רק עוד קצת ינסה, אולי הוא יצליח, נכון? מוכר? אם אני רק עוד קצת יחשוב על הבעיה הזאת, שחשבתי עליה 588 פעמים בחמש דקות האחרונות, אולי אני אצליח לפתור אותה. זאת אומרת, אם אני רק אשחזר שוב ושוב 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 את הריב שהיה לי עם אמא שלי, אולי משהו ייפטר. אם אני רק יעשה חזרה לקראת מה שאני אגיד לבוס שאני אפגוש אותו, אולי וכו'. You get the picture. הצעדים מתקרבים, הוא מתחיל להיות ממש לחוץ, הוא מנסה עוד יותר חזק, עוד יותר חזק, לא מצליח. וככה הוא נלכד. זה סיפור טרגי, ממש עצוב. והאמת היא שהוא סיפור שהוא משותף לכולנו, גם לקופים וגם לבני אדם. הקוף לא מסוגל לשחרר, הוא לא מסוגל לוותר, להרפות, להניח, לאחיזה, גם לא במחיר החופש שלו וגם לא במחיר החיים שלו. מה אגוז הקוקוס שלכם? על מה אתם לא מוכנים לוותר? כי זה שלכם, כי תפסתם אותו ראשון, כי חשבתם אותו ראשון, כי אתם צודקים. לפעמים אגוז הקוקוס שלנו הוא השקפה, הוא רעיון. A terrible need to be right. לנצח, להצליח. לפעמים זה דבר ממשי, מכונית, בגד, מוחשי. לפעמים זה דפוס. תבדקו. לפי הבודה, זה המכניזם של הדוקה, של הדבר הזה שקשה לשאת אותו. משהו ביחס שלנו כלפי הדבר ננעל. הוויון נהיה צר, 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 כמו סוס עם שחי עיניים. אנחנו מתפקסים רק על זה. אפשר לראות את זה די בקלות בריטריט מדיטציה, בגלל זה המצאנו את הפורמט המשונה הזה. אנשים יושבים ופתאום בנחת, הכל בסדר פחות או יותר, קצת נשימה, הרבה הרהורים, קצת נרדמים, קצת מתעצבנים, חיים קוראים לזה. פתאום עוד פעם נשימה, זה מה שאני עושה פה, יופי, טוב שנזכרתי, וואלה, הולך לי, הצלחתי, יש, יש, אוי, רק שלא ילך, הלך, אוי, מה עושים? ככה עוברות להם 45 דקות. ולפני ש-45 דקות האלה נגמרות, יכול להיות שעוברת פתאום מחשבה, וואי, נמאס לי, די, אני לא יכול להיות. עכשיו, המחשבה הזאת רק התחילה. רק התחילה וכבר יש לה משקל. כבר היא הפכה להיות הר שאנחנו חייבים לעשות איתו משהו. חייבים להרים אותו. זה כבר נהיה ממש כבד. והמאבק מתחיל בפנים. נו כבר, הרנתי את זה אתמול נורא יפה, שיצלצלו כבר בפעמון. האחיזה ברעיון, שמה שעכשיו is not okay, מה שזה לא יהיה. ותכף הגיע הדבר האמיתי שישחרר אותי מהסבל. אם זה היה תלוי בזה, תאמינו לי, רן ואני היינו מצלצלים פה בפעמון כל היום וכל הלילה. אבל איכשהו אחרי כמה זמן זה מפסיק לעשות את העבודה, נכון? צלצול הראשון, אוקיי, צלצול השני, אוקיי, צלצול השלישי, טוב, אולי אני אקום ראשון כדי להספיק. ראשון בתור, ארוחת הצהריים, משהו כבר אחר תופס את המיינד שקודם 100% לגמרי, 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 לגמרי. בנוקבה, מתי זה יקרה? כשהמיינד אחוז בנוקבה, מתי זה יקרה? אוחז את אגוז הקוקוס, אין שם חופש. תשימו לב להקשיב לזה באוזניים יחפות. זה לא בשביל למצוא אשמים, זה לתאר משהו מאוד אנושי. איך הדברים באמת מפעילים אותנו מבפנים כדי שנוכל להשתחרר מהם. בצורה מאוד מעניינת, אם יתאים לכם ממש לחקור את זה, שימו לב למה קורה ברגע הזה עצמו, ממש, של מה שנקרא הגרטיפיקיישן, הסיפוק. נגיד נורא 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 רציתי משהו, ווואלה הוא גם קרה. קורה לפעמים, נכון? חיים לפעמים נותנים כן, בונוסים כאלה. נורא רציתי משהו והוא גם קרה. יכול להיות כל דבר. יכול להיות דבר ענק, זה יכול להיות דבר קטן. קחו איזשהו דבר קטן, בינוני, בחיים שלכם. משהו שקרה היום, שנורא רציתם והוא קרה. נורא רציתם את הפיסת חלה הזאת. כולם קיבלו? כולם קיבלו? לפני שבוע לימדתי פה עם כריסטופר, שהוא מורה שמגיע פעם בשנה מאנגליה. הוא שנים מגיע לארץ, שנים, לא? יותר מ-20 שנה, נכון? 25 שנה הוא מגיע לארץ. ביום שישי, שוב, קבלת שבת וכו', ואז יש חלה. ואז הוא הסתכל ואמר, תגידו, זה רק ביום שישי עליכם הזה? למה? דווקא טעים. כריסטופר, 25 שנה אתה מגיע לכאן. אוקיי, הגענו לפיסת חלה הזאת. כולם יצא להם? אני לא רוצה לבאס פה אף אחד עם הדוגמה הזאת. אוקיי, מי שלא, שיפנה לאסף אולי. אפשר להשיג עוד אחד. קיבלנו את החתיכה הזאת עם קצת מלח והקמח לבן. טוב, בלי לבאס אף אחד. השגנו את מה שרצינו. הדבר הזה נכנס לפה. ולרגע אחד יש טעם, באמת, שאי אפשר להסביר אותו אחרת, חוץ מחלה. נחמד. ברגע הזה, יכול להיות שנורא נורא נורא רצינו, ברגע הזה, שקיבלנו את מה שרצינו, פתאום יש כל ה... מה שנקרא דודה. I want it, I want it, I want it, I want it. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. נרגע. נכון? לרגע אחד הוא נרגע. יכול להיות שברגע הבא, המחשבה הבאה תהיה, וואי, בא לי עוד אחד. לא בטוח שיש. אולי את הבא אני אוכל עם התחינה, כי את זה אכלתי סתם ככה מהר מהר. בא אולי עם התחינה, אם היא תשאר תחינה, אולי עם העגבנייה, אולי קצת מר. אופס, אנחנו כבר בתוך כל זה. אבל בוא נשאר רגע ברגע הזה של החסד. מה קרה בו בעצם ברגע הזה של החסד? זאת האמת השלישית. האמת השלישית, נירוונה. נירוונה, מילה בסנסקריט, או ניבנה, מילה בפאלי, מדברת על כיבוי, דעיכה. כיבוי, דעיכה, זה לא מילים מאוד סקסיות, אבל למה הכוונה בעצם? כיבוי, דעיכה, של התנועות האלה בפנים שמרעילות אותנו, מה שנקרא במסורת שלושת הרעלים. שהמקום הזה שמשתוקק מאוד מאוד מאוד, כמו אש בוערת, ורק רואה את מושא ההשתוקקות שלו, או אם זה משהו שאנחנו מאוד לא רוצים, וסוף סוף מסתלק, כן? נגיד, אנחנו מתים כבר לקום, ואז הפעמון מצלצל. הרבה פעמים, לחלק מהאנשים, אז מתחילה המדיטציה. שמתם לב לזה. עכשיו אני יכול לשבת בשקט. מה קרה כאן? יש פה טריק. מאוד מעניין של המיינד. 45 דקות נאבקתי, 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 צלצל הפעמון, שום בעיה. עכשיו כולם קמים, אני יושב כמו איזה בודה, לא זז, הכל בסדר. מה קרה? נכבטה הדחייה. המקום שניסה להדוף 45 דקות את היד שלי או של ערן לכיוון הפעמון, ולא הצליח, ופתאום הצליח. האש של הדחייה כבתה לרגע. האש השלישית היא האש של התעתוע, של הבלבול. והיא מובילה לסבל, לדוקה. שלרגע אחד אין בעיה, כי עוד אחד מהפירושים של המילה דוקה זה problem, בעיה. שלרגע אחד אין בעיה. אין בעיה. בכלל אין בעיה. מה שמזכיר לי שמישהי אמרה לי פעם, הבעיה זה החיים. החיים זה הבעיה. כל החיים האלה זה הבעיה. אבל אוקיי, אם אנחנו רגע יורדים מכל החיים האלה, שזאת הבעיה. ולרגע אחד, וכולנו מכירים את הרגעים האלה, אין בעיה. אין בעיה. רגע אחד קטן ומתוק שאין בו שום בעיה. Deep okayness. זה רגע שבו בעצם לא קיימים מה שנקרא במסורת greed, hatred, delusion. ההשתוקקות, האחזות, הצמדות, התינה, השנאה, האיבה, או הדלוזיה, התעתוע. לא קיימים. וכשהם לא קיימים, אין דוקה. אין דוקה. אין משהו שהוא קשה לשאת אותו. No problem. אף אחד לא מנסה להרים שום הר. ולא משנה מה זה הדבר שאותו אנחנו פוגשים בחוויה שלנו. זה יכול להיות סיפור לא פשוט. לא פשוט. וכולנו מכירים את הסיפורים האלה מהחיים שלנו. זה יכול להיות כאב חזק. לא משנה בכלל מה זה יהיה, אם אנחנו לא מנהלים מערכת יחסים של קושי, לא מנסים להרים את ההר הזה, לא מנסים לדחוק אותו, או ללפות אותו, או מתבלבלים לגמרי שם, יכול להיות רגע של deep okayness, שיכול להמשיך. וכולכם חוויתם רגעים כאלה. בחיים. לפעמים הם מגיעים ככה, בלי שום קשר למדיטציה. אבל מדיטציה והתרגול שאנחנו עושים הופכים אותנו יותר זמינים לרגעים האלה. מישהו פעם אמר שהערה או התעוררות זה כמו תאונה. כמו תאונה, פשוט קורה, אבל אם אתה לדרך, זה הופך אותך להיות מועדת לתאונות. Makes you accident prone. יש קשר מאוד מעניין בין כל מה שאנחנו עושים פה ובין הרגעים האלה או החוויה הזאת, ניבנה, כיבוי, דעיכה, deep okayness. זאת האמת הרביעית, הדרך. הדרך הזאת מחולקת לשמונה חלקים, שמונה, אם תרצו, נתיבים, אחת המילים היפות שמתייחסות אליה, שמדברים על דרך. מדובר על דרך חיים, מדובר על התנהלות רגע אחרי רגע של הגוף והתודעה שלנו, שיש לה שמונה אספקטים. תראו, זה נורא מעניין שהבודה דיבר קודם כל על המצב הזה של דוקה, שהוא הרבה פעמים מצב קיומי בשביל רובנו. והוא קשור לאופן שבו אנחנו חוות או חווים את החיים. הוא קשור לאופן שבו אנחנו רואים, משקיפים, מפרשים, מתרגמים את מה שקורה. בעיקר זה, קשור לאופן שבו אנחנו מבינים את מה שקורה. בעיקר זה, שוב, קשור לבורות או לחוכמה, להבנה הנכונה. הוא המשיך והסביר את המכניזם. למה זה קורה כמו שזה קורה? מה קורה שם? מה קורה בתנועה הזאת שמצירה את המבט שלנו? מצירה את ההשקפה? והאוטומט הזה שקורה כשאנחנו לופתים את עצמנו סביב משהו, וכמו הקוף המסכן הזה, מתקשים לשחרר. ממש מתקשים לשחרר. וגם הוא דיבר על האמת השלישית, על זה שיש סוף לדוקה. יש סוף לדבר הזה שקשה לשאת אותו. הסוף הזה יכול להיות רגעי ולהופיע המון פעמים בחיים שלנו. ומתישהו מגיעה הנקודה של אל חזור. ששם החיים מפסיקים להיות בעייתיים. אין יותר בעיה. יש את החיים שיש לחיות אותם. זה הכל. וזה לא החיים שלנו, אלא אנחנו של החיים. הרבה יותר מדויק להגיד את זה ככה. ומכיוון שיש הרגלים מאוד חזקים בתודעה שלנו, ואנחנו יצורים של התנאיות, אנחנו מאוד מאוד מושפעים מתנאים, סיבות ונסיבות. אז הדרך, האמת הרביעית, בעצם פורסת את התנאים, הסיבות והנסיבות שיכולים להביא אותנו בקלות למקום הזה. והבודה אמר, אם אתם מתרגלים את זה, אפילו שבוע אחד אפשר להתעורר. אפילו שבעה ימים. מתרגלים את זה, ממש אפשר להתעורר. הדרך מדברת על מדיטציה, כמובן. היא מדברת על תשומת לב ועל ריכוז. שני אספקטים שבדרך, אבל הם שניים רק. מתוך שמונה. יש עוד שישה נתיבים אחרים שמתייחסים לכל תחומי החיים שלנו. אני רק אזכיר אותם כאן, כי זה נושא לשיחה אחרת שלמה לגמרי. הנתיב הראשון מדבר על השקפה, על הוויו, ופה ידידיי הדברים מתחילים ונגמרים. בהשקפה שלנו, באופן שבו אנחנו משקיפות או משקיפים על עצמנו, על החיים, על העולם. האופן שבו אנחנו תופסים, מפרשים ולכן חווים מיד ויוצרים בכלל בלי לשים לב בהבזק של שנייה, הבזק של רגע, תמונת עולם. אפילו התפיסה שלנו מושפעת מהאופן שבו אנחנו רואים את הדברים, משקיפים על הדברים. אז לדעת מהי ההשקפה שתורמת להתעוררות. חלק מהדרך. חלק אחר מדבר על כוונה, על מחשבה. מהן המחשבות שתורמות? כמו שיש ג'אנק פוד, יש גם ג'אנק תוטס. אתם יודעים, או לא יודעים. ג'אנק תוטס, המון 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 מחשבות שליליות. כל מחשבות הספק, או רוב מחשבות הספק. הביקורת העצמית, השיפוטיות, הביקורת כלפי מישהו אחר, וכו' וכו' וכו'. כל המקומות השליליים, סוג של רעל. היום המדענים יודעים להוכיח את זה מבחינה מדעית. גם מבחינת חומרים בגוף וגם מבחינת נתיבים במוח. אבל הרבה לפני שהדבר הזה נוצר, שקוראים לו מדע, אנשים גילו את זה על עצמם. Junk thoughts נותן תוצאה מסוימת. לעבוד עם המחשבות. לשים לב למחשבות. לא לארח. מחשבות של ג'אנק. לשים לב מה הן, ובלי מאבק או מלחמה, אבל עם הרבה נחישות. לא תודה. נתיב אחר מדבר על דיבור. אנחנו הזכרנו את זה כאן בתחילת הריטריט. הדיבור שהוא יהיה נכון, שהוא יהיה תומך בהתעוררות. נתיב אחר מדבר על פעולה, נתיב נוסף מדבר על הפרנסה, על האופן שאנחנו מתקיימים בחיים האלה. ונתיב נוסף מדבר על האנרגיה, על המאמץ הנכון, המאמץ שתומך בהתעוררות. וכמו הדימוי שדיברתי עליו אתמול על הפרפר בכף היד, המאמץ הנכון, לא רפוי מדי, לא הדוק מדי, משהו מאוד מאוד דינמי וקשוב למה שקורה. התמונה שנפרסת היא תמונה מאוד הוליסטית של כל תחומי החיים שלנו, בין אם פיזי, בפעולות שאנחנו עושים עם הגוף, עם הדיבור ועם התודעה שלנו. מדיטציה, שוב, תשומת לב וריכוז, עם שניים מתוך שמונת הנתיבים האלה. ויכול להיות שמספיק לקחת מילה אחת מכל מה שנאמר הערב הזה. מילה אחת שתעזור לנו להיזכר מה זה דוקה, ושיש אפשרות ללא דוקה, ואיך עושים את זה, איך זה בשבילנו, איך אני יכולה, איך אני יכול לפגוש את החיים שקורים כל רגע על הפי ועל חמתי הרבה פעמים, בניגוד לציפיות שלי, בשונה מהמחשבות שלי, קוראים אחרת ממה שקיוויתי, ולא להפעיל את הלחץ המוכר כל כך על עצמנו, על אנשים אחרים, על החיים. למצוא את הדרך שהיא חופשייה מלחץ, ויש בה הרבה מאוד אנרגיה, יכולה להיות בה הרבה מאוד אנרגיה של עשייה. למצוא את הדרך להגיע למטרה שלנו, שתשקף כמו פרקטל יפהפה את המטרה עצמה. ובמקום הזה הדרך והמטרה לא נפרדות. הם לא שני דברים שונים. כל רגע, כל צעד, כל נשימה, כל רגע של מודעות, הוא לא חייב להיות רק עוד צעד בדרך לאן שהוא. ועכשיו זו החזרה הגנרלית, ותכף תכף שנהיה גדולים ונדע מה אנחנו רוצים לעשות עם החיים שלנו, אז גם נעשה את זה. אלא עכשיו, ממש עכשיו, עם כל מה שיש בנו, מה שזור ביווני קרא לו, the full catastrophe living, עם כל זה, עם כל הבלגן, עם כל המס, עם מה שנדמה לנו כלא ראוי ולא מושלם, וצריך להסתיר אותו, וראוי לגינוי, וזאת רק ההתחלה, עם כל מה שיש בנו, עם הרגשות הקשים שלנו, ועם המחשבות התורדניות שלנו, ועם כאבי הגוף שלנו, וכאבי הלב שלנו, וההיסטוריה המבאסת שלנו, והרחמים העצמיים שלנו, וכל הסיפור הזה, עם כל זה, אפשר להיות חופשיים. לא לנתק את זה, לא להדחיק את זה, אלא מתוך הדבר, מתוך הדבר עצמו, מתוך הדבר עצמו, לצאת לחופשי, לשחרר את האגרוף, להניח לאגוז הקוקוס, לשלוף את היד מהמלכודת, להסתובב וללכת משם. לכיוון החיים שיכולים להיות שלנו. אז אני רוצה לסיום לקרוא שיר של מרי אוליבר, שאני מאוד אוהבת להקריא אותו בשיחות דרמה, אז גם בזאת. והשיר הזה נקרא המסע, The Journey. זה שיר באנגלית, אבל תרגמתי אותו לעברית, והוא מדבר, הוא מתורגם בלשון בת, הוא מתאים לשני המינים. יום אחד, סוף סוף ידעת. מה עלייך לעשות? והתחלת. למרות שהקולות סביבך המשיכו לצעוק את עצותיהם הרעות. למרות שכל הבית החל לרעוד, ואת חשת את המשיכה המוכרת בקרסולך. תקני את חיי, כל קול קרא, אך את לא עצרת. ידעת מה עלייך לעשות. למרות שהרוח חיטטה באצבעותיה הנוקשות ביסודות עצמם. למרות שהמלנכוליה שלהם הייתה נוראה. היה כבר מאוחר מספיק, ולילה פראי. והכביש מלא בענפים נופלים ואבנים. אך את את, כשהשארת את קולותיהם מאחור. הכוכבים החלו לבאור דרך סדיני העננים. והיה שם קול חדש, שאת את התחלת לזהותו כשלך. שהריח לך לחברה, כשפסעת עמוק יותר ויותר אל תוך העולם. נחושה לעשות את הדבר היחיד שיכולת לעשות. נחושה להציל את החיים היחידים שיכולת להציל. אז בואו נשב עוד רגע יחד. נשקט. ניתן ונדע כולנו את טעמו המתוק של החופש.